אנחנו ממשיכים באורות, מאת מרן הרב קוק, באורות התחייה, עמוד סמך א', פסקה ז', ממעמקי הגניזה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, להעמידו על רגליו.
נשמה.
כן, ממעמקי הגניזה של הנשמה. פה המילים מדויקות. לא תמיד ברב צריך לדייק, אבל פה צריך כן לדייק. כידוע, מישורי חיים שונים יש באדם לפי הטרמינולוגיה של המקובלים, והם נפש, רוח, נשמה. נפש ורוח הינם הכרתיים, רק שהנפש יותר פונה אל החיים הביולוגיים והרוח אל החיים הרוחניים, כשמם כן הוא. הנשמה לעומת זה היא עומק הזהות של האדם, וזה לא גלוי, כן? הרי רק ניצוצי נשמה מאירים בקרבנו, את הנשמה של עצמנו איננו מכירים. אבל קל וחומר של אחרים. כן. ולכן, אומר הרב, הנשמה היא בעצם ממד של האישיות שמעולם לא בא לידי ביטוי כמעט. ולכן, אם נפגע צלם עם ישראל במשך הגלות, ואנחנו הפכנו להיות משהו אחר ממה שאיננו, אפשר לתקן את זה, כי אוצרות הנשמה הלאומית לא נפגעו מעולם. אז אם אתה רוצה לתקן את ההריסות של הזהות שלנו, אין בעיה, תחפש במעמקי הגניזה של הנשמה, שמה הכל נקי. אפשר משם להחיות.
אף פעם לא נגע, היא לא...
אפשר לפגוע בנשמה. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אבל יש מדרגות גם בנשמה. מדרגות תחתונות, מדרגות עליונות.
מה שאומרים, החמאל... רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואת הנשמה, אלה שמוסיפים את זה. לא צריך להסיף
אותה. כן, רפואת הנשמה. קודם כל, זה השפעה של דורות מאוחרים. אבל שוב, אמרתי, לכן אמרתי שמדרגו בנשמה. זה נקרא זון בנשמה. זה מושג בקבלה, כן? מדרגו של נשמה. זה עובד. הייתי אומר ככה. זה כמו אם העגל יונק חלב מקולקל. כן? אז העגל חולה. אבל הפרה לא חולה. אבל אם בסוף העגל יפסיק לנוק בגלל שהחלב שהוא יונק הוא חלב רע, אז יש גם נזק לפרה. זה משהו מין נזק רטרואקטיבי. אבל בעומק העומקים של הפרה, הכל בסדר. אז מה שאומר, ממעמקי הגניזה של הנשמה, ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, להעמידו על רגליו.
זה נפש ורוח הם תולדות של הנשמה.
זה כן, זה נשמה
בביטוי.
אין נשמה של הפרט. נשמה זה החלק שיש לי בכלל. כוח החיים הולך הוא ומתגבר. הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. עכשיו, כל מה שאומר הרב קוק זה פרזות יפות. אבל מה הכוונה הגניזה של הנשמה? מה גנוז בעומקי הגניזה של הנשמה? איזה כישרון שלא בא לידי ביטוי במהלך הגלות? עצמאות זה לא כישרון, זאת היא עובדה. או שאני עצמאי או שאני לא עצמאי, אבל אני לא צריך בשביל זה נשמה כדי להיות עצמאי. כשאני עצמאי, הנשמה שלי מתגלה. מהו הכישרון היהודי המיוחד שהגלות לא נתנה לו לבכור? תגיד. מישאל.
אני אראה כי אתה תמשיך.
תענה על השאלה.
אפשר להגיד שוב את השאלה בבקשה?
מהו הכישרון היהודי המיוחד שהגלות כיסתה עליו?
נבואה.
שמעת?
כן.
מה שמעת?
שמעתי נבואה, לא יודע אם
זה נכון. הנבואה, זה נכון, זה נכון. אנחנו עם נביאים, ממלכת כהנים גוי קדוש, יש לנו כישרון לרוח הקודש, הדבר הזה נעלם מאיתנו. עכשיו, נבואה זה לא סתם איזו תופעה ככה חריגה, זה תולדה של תרבות שלמה. יש תרבות נבואית, יש תרבות שאינה נבואית. יכולה להיגדל נביאים או לא יכולה להיגדל נביאים. זאת אומרת הרב, כיוון שרוח הקודש העליון, זאת אומרת הנבואה, רוח הקודש העליון דורש להתגלות, ממילא זה מסדר את החברה באופן כזה שיהיה שיתאים את עצמה לנבואה. זה כמו שפעם אמרו לרב ציודה קוק, אתם מדוחקי הקץ. הוא אמר לא, הקץ דוחק אותם.
אז זה טוב להיות מדוחקי הקץ, כי
כתוב שלא התחקו. כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא התחקו את הקץ.
אז אז היא בשבועות.
זה בשבועות, נכון.
היא בכתובות שם. נכון.
אז מישהו אמר לרב סיודה, אז אתם עוברים על השבועה.
היא זירה שאומר את זה.
נו, אז מה?
אז הוא עושה תענית על מה שהוא אמר את זה אחר כך.
לא על זה.
לא על זה. על השבועה הזאת דווקא.
לא.
אז יש לו ילוך בה.
נכון. אבל על זה הוא לא חזר לשבועה. אסור לדחוק את הקץ. אז אמרו לרב סיודה, אתה דוחק את זה? לא, אני לא דוחק את הקץ. הקץ דוחק אותנו. המאורעות מכריחים אותנו להשתנש. אגב, זה דבר שמאוד רואים אותו למשל בחברה הישראלית. כל מלחמה משנה את פרצוף החברה. שמתם לב לזה? זאת אומרת, כביכול, התפתחות כפויה של הפרצוף החברתי בגלל מאורעות חיצוניים. או לטוב או לרע. כן? אבל זאת היא עובדה, שיש מאורעות שמכריחים אותנו להיות מה שאנחנו. ובעם ישראל זה מאוד מורגש, הרבה יותר מאשר בחברות אחרות. אז גם פה, זה מה שאומר הרב, רוח הקודש, כן? כוח החיים הולך... מה? ש?
בגלל שבמהות הפנימית שלך, מה שצריך להתגלות, יש מאורעות חיצוניים,
נכון? עוד יותר. כן, אבל נגיד, המשהו שצריך להתגלות, הוא נקרא חיצוני ביחס להכרה שלי. הוא עליון, אבל נקרא חיצוני. כל מה שעליון נקרא חיצוני ביחס להכרה שלי. כן? לכן אומר הרב, כוח החיים הולך ומתגבר, הוא פורץ לביטיותה, אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים, עזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, והיא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה, ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים, ולכאורה נשאר המצב היום כריח מכאן ומכאן. זה שהוא יפה מאוד מה שאומר הרב כאן. הרב מסביר מדוע יש כל כך הרבה בלגן בימינו. בלגן ברוחניות, באמונה, בקיום מצוות. זה פשוט. אנחנו מתקרבים אל הכרות חדשות. אז ההכרה החדשה הזאת היא כל כך גדולה שבדרך היא עושה בלגן.
לכן זה
לפעולה. כן. לא, היא עושה בלגן באמת. אבל זה כלום לעומת העושר הגדול שיצא לנו מזה. בדיוק, אז הזכרתי מה שטולסטוי כתב בספר מלחמה ושלום. שהוא ספר כזה. הוא אומר, אפשר לחשוב שנפוליאון היה אדם גאוני. כן? למה? הוא הצליח לקחת אומה שלמה ולכבוש אירופה כולה ולשנות כאן. אומר טולסטוי, מי אמר? אולי הוא בכלל לא גאוני. אלא, לפי ההיגיון של ההיסטוריה, צריך שהחלק המערבי של אירופה יתנגש עם החלק המזרחי. מזה שאין סיבות מטה היסטוריות. כדי שזה יהיה אפשרי, צריך שתהיה אומה שלמה שתתלכד, כדי לעשות את זה, שתאחד את הכוח. כדי לעשות את זה, היא צריכה לשנות מנטליות. נכון? כי אם לא, זה לא יקרה. לכן, מוכרח להיות שיהיו מאורעות שישנו את כל המנטליות, זאת אומרת, המהפכה הצרפתית, ומתוך כך, כל מיני אנשים יכולים עולים על הגל של ההתפשטות של ההתלכדות של הכוחות האלה, ומערב אירופה כובש את מזרח אירופה. אם כן, הנפוליאון הוא לא גאוני, המאורעות עשו אותו. עד כאן דברי קודשו. בואו נחזור לנושא של...
זה שמגיעים בין נפוליאון היה גאוני לבין המאורעות דחקות.
גאוני הכוונה שהוא היוזם, שהוא העושה.
זאת אומרת שהוא כאילו תפס טרמפ?
כן, הוא תפס טרמפ. הוא אפילו, הטרמפ לקח אותו בכוח.
זה אחורנית.
מה?
אז אמרת שהוא היה גאוני, נו, והלך אחורנית עוד שלב. אין בסוף הבדל בין הדברים. מה זה משנה אם נולד אדם שהוא גאוני, או
שהמאורעות לא? השאלה היא אם ההיסטוריה היא תולדה של ג'וקים, של אנשים פרטיים, או שההיסטוריה היא מוכתבת, הייתי אומר, על ידי זרימה כללית.
זה תיקו בגמרא.
כן, מעניין, אמרת...
האם המלך כאמור או...
האם כאמור?
האם כאמור תקו בגמר.
מעניין. אז זה בעצם הספק.
זאת אומרת ששניהם.
או זה או זה.
וזה מופיע.
לא יודע, בגמר.
כן, זה גם... אפשר, תגיד, טולסטוי הזה, הוא מסביר את זה ככה. היום, הוא כותב בתקופה של המאה ה-19, אז הוא אומר, כולם חושבים שהמלחמות... באירופה המודרנית זה בגלל הטריקים של ביסמרק ונפוליאון השלישי וישראלי וכל אחר. כולם יש להם ג'וקים, הם יושבים במשרד ואנחנו נזיז את זה פה, נזיז את זה שם. זה. כשחושבים על מלחמות הטלבנים, אבל קצת יותר קשה לחשוב שזה היה רק ג'וק פרטי של האפיפיור. נראה יותר שזה היה תנועה כללית. אף על פי שההיסטוריונים של ימי הביניים כן אמרו שזה תולדה של ג'וק של האפיפיור. כשאתה מסתכל עוד יותר עתיק, קשה מאוד לחשוב שהפלישה של הברברים לאירופה זה היה בגלל שיום אחד עטילה, ראש ההונים, קם על רגל שמאל. קשה לחשוב. כבר המרחק ההיסטורי מאפשר לך לראות בזה תנועה היסטורית. זהו? אז זה גם מה שהרב כאן אומר. לכן אומר, יש פה תנועה. מישהו עושה ממילא. ממילא יש מישהו שעושה. אבל זה לא מתחיל ממנו. אז עטילה גם כן קם על רגל שמאל, ואם הוא לא היה עושה את זה, אז מישהו אחר היה קם על רגל שמאל. ממילא יש כאן תנועה היסטורית אל רוח הקודש. זה פה החידוש של הרב. יש כמין הכרח היסטורי שתהיה נבואה. וכדי שזה יקרה, יש הרבה הרבה מאוד בלגן רוחני ואידיאולוגי. ולכן אנשים מפסיקים כאן מצוות, ולכן יש כפירה, ולכן יש גסות, ויש הרבה דברים. עוד מזה יש גם רוח הקודש עליון שמתחיל להופיע, וחוצפה. למשל, אחת הדוגמאות של החוצפה, זו דוגמה מעניינת.
לא.
מה? כי צריך לשנות הכרה. כי כל השינוי הכרה זה טראומטי. זאת אומרת, תיאורטית זה יכול להיות אחרת, אבל מעשית זה בלתי אפשרי. אפשר היה להגיד, אם הרבנים היו דואגים מראש להגדיל את הרוח של האנשים וכו', כן? אז היה נראה אחרת לגמרי. אבל לא ייתכן שהרבנים יעשו ככה, כי הרבנים הם גם חלק מן הגלות. גם עליהם הגלות פועלת. אז עם אלה יש קטנות, וזה מוכתב מראש. אם הגלות כל כך ארוכה, לא ייתכן שלא תהיה הקטנה של הרוח. ולא ייתכן שבשעה שתגדל הרוח, לא יהיה מתח בין האנשים שהתרגלו לגלות, לרוחניות של הגלות, לבין האנשים שמרגישים את הרוח החדשה. ולכן מוכרח להיות שתהיה חילוניות. וכו' וכו'.
אז למה יש מקום להשיב את הרבנים?
גם כשאתם להאשים, השאלה אם אפשר להאשים באופן קיבוצי, לא, לא חושב. זה גם לא יכול להיות. למה? יש השגחה פרטית, מה זה קשור?
אפשר להוציא את זה,
השגחה, אין הכוונה הפך הבחירה. זה מובן? יש בחירה פרטית, אין בחירה כללית. זה כן. משהו אחר לגמרי.
אז רגע, אם הבנים שמחים כך זה משהו חריג?
מה שאם הבנים שמחה אומר, הוא אומר, אם הרבנים לא היו אומרים כך וכך, אז לא הייתה שואה. אבל איך זה שהרבנים אומרים כך וכך?
הוא דבר על ציבור.
לא, הוא מאשים את הרבנים שם. הוא אומר, אתם הרבנים הייתם נגד הציונות.
כן, אבל הוא דבר על ציבור הרבנים, הוא לא מדבר על מישהו ספציפי.
ודאי. כי הוא יכול שבאופן ספציפי, לא, זה כאלה הפך. באופן ספציפי אתה יכול להאשים. אבל מה שאין כן, אם אתה, אבל זאת היא עובדה היסטורית שהגענו לקץ הגלות והרבנים היו נגד. איך זה? אז זה כנראה הכי.
אז אולי אפשר להגיד, בלי להאשים, זה קורלציה. זאת אומרת, אם אין סימפטום זה, אין לו סימפטום זה. זה לא שמאשימים מישהו.
נכון, כך צריך להבין את הדברים. בדיוק, כך צריך להבין את הדברים האלה. מעניין שהרבנים בעצמם אמרו שזה יקרה ככה. שלהם זה יקרה. כתוב בילקוט שמעוני, שכשיבוא המשיח על גג בית המקדש ויתקע בשופר ויגיד, ישראל הגיעה עד גאולתכם, אז יבואו אליו חכמי ישראל ויגידו לו, אבל עוד לא הייתה, עוד לא עברה השבוע. בילקוט שמעוני על שיר השירים, על הפסוק, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, והקדוש ברוך הוא אומר למשיח, הריני מדלג עליהם, שנאמר, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. והחכמים אומרים שכך קרה גם למשה רבנו. כשבא משה למצרים, אמר להם, ישראל הגיע שעת גאולתכם, אמרו לו, לא עברו 400 שנה. באו בשם הדת. אבל מי אמר להם שיהיה 400 שנה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, אמר לאברהם. זאת אומרת, זה כביכול מוכתב מראש שתהיה התנגדות כזאת.
והקוד שמוני, על איזה שבוע מדברים?
השבוע שהקדוש ברוך הוא השביע. וכבר הייתה שבועה כזאת, עוד בימי משה. אז לכן זה הכרחי שתהיה רוח שתתנגד. אז מי אשם בסופו של דבר?
אם בכלל אפשר להאשים.
איך קדוש ברוך הוא? שהוא בנה עולם כזה. ועל זה אמרו, על הרע שבעולם, על זה אמרו, כבוד אלוהים אסתר דבר. למה הוא כבוד אלוהים מסתיר דבר? מתי צריך להסתיר משהו? יש משהו שצריך להתבייש ממנו. זה בעצם מה שזה אומר.
מה קורה לגבי
ספר סלוצ'י? ספר סלוצ'י?
נכון, מה?
שכותבים ספרות ושמתחיל את המצב, אז רוצים לשנות את ההכרה.
כן.
אם לא יכתבו את הספרות ולא ישימו, לא ישנו את ההכרה.
אז מה אתה אומר? לא הבנתי.
שהשמות האלה,
שאפילו מאשימים... בסדר, כל זה... תראה, אנחנו לא... מה שאנחנו עשינו כאן, אנחנו לרגע אחד לקחנו הליקופטר מעל ההיסטוריה כדי לבדוק מה קורה. אבל אנחנו עכשיו בפנים.
לא, זה ברור שזה לא משנה אם יאשימו או לא יאשימו.
נכון, נכון.
אבל האשמה היא בשביל לשנות את ההתראות.
זה ברור, זה ברור, זה כן. זה ודאי, זה חינוך. צריך להגיד, ככה לא עושים. השאלה אם הוא באמת השם, אם אין לו נסיבות מקילות או משהו כזה, זה כבר בעיה של הקדוש ברוך הוא. כן, ודאי, ודאי. נכון אומר הרב, דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה. למשל, אני זוכר, נתתי שיעור לפני חצי שנה, וזה בית אברה. היה שם יום עיון ביהדות. ביקשו שנדבר על תורה ומדע. טוב, דיברתי על תורת האבולוציה, ביקשו שנדבר על זה, ואמרתי להם שהדתיים חושבים שהאבולוציה זה טרף, אבל התורה חושבת שזה דווקא טוב. אז מישהו, טוב, ניסו להתבקר, אז אחרי השיעור, מישהו בא אליי ואומר לי, אבל תשמע, אולי אתה צודק, אבל כל זמן שחושבים שהתורה היא נגד האבולוציה, אז אולי כדאי להילחם באבולוציה. מעניין, כלומר, אובנם אתה צודק, אבל זה מסוכן. אנשים הרי חושבים שאם הם ינקחו את האבולוציה, הם מתחזקים ביראת שמיים. אז אולי כדאי. אז אמרתי לו שאני לא רוצה להגן על דת כזאת. אז הוא באמת כמעט נתעלף מזה. אז זה משהו מהרב כאן, כן? כשהזרמה פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות רגילה. דווקא עירת שמיים שלו הייתה תלויה בזה, ושברת את זה. ומאבדת על ידי זה אוצרות חיים נשגבים. יש הרבה דברים טובים שהולכים לאיבוד בגלל זה. הרבה מסורות, הרבה דברים יפים. ולכאורה נשאר המצב היום, כרח מכאן ומכאן. אתה אומר זה מביא לי נבואה, אבל נבואה אין. אז מה יהיה בינתיים? זה נקרא, יש ביוב, ארץ אשר לא עבר בה אדם. יש ארץ, אף אחד לא היה שם. פעם ראשונה שאני מגיע לשם. זה 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 החרדה, כן.
כל
המסורת במשך
2000 שנה זה רק כדי להגיע לארץ,
זה באופן רגיל, לא, הקטנות היא כדי להגיע, היא צריכה נשברת.
היה מאמץ להמשיך מזה, זאת אומרת,
וזה לא יצא, ופתאום זה לא מצליח.
נכון,
נכון.
זה רק כדי להגיע לארץ.
ואחר כך להתחדש, לקום לתחייה. לקום לתחייה באופן יותר גדול, כן, זה מה שהרב אומר. זאת אומרת, קיום מצוות בקטנות, זה מתבטל, ואז עוברים שלב של חילונות נורא, ואחר כך קיום מצוות מתחדש בצורה גדולה יותר. אז זה גם כתוב במסכת סנהדרין, שבדור שבן דוד בא, תורה משתכחת מלומדיה, ואחר כך תורה חוזרת ללומדיה. אז למה היא נשתכחה בכלל? היה אפשר אולי לוותר על זה. כן, היא מתחדשת באופן חדש. זה כתוב, ושאבתם מים בססון, מה המשך? דימה, הנה הישוע. מה התרגום של יונתן בן עוזיאל? ושאבתם, מה זה מים? אין מים אלא תורה. אז למשל, ושאבתם מים, כמעט תלמדו תורה. ותקבלון אולפן חדתן. כלומר, ססון, ססון זה שמחה כזאת. למה? כשיש דבר חדש. אז ושאבתם מים בססון, ותקבלון אולפן חדתן. תלמדו תורה חדשה. ממעייני הישוע, מה זה מעייני הישוע? מבחירי צדיקיה, מבחירי הצדיקים. זאת אומרת, זאת אותה התורה בלבוש חדש. מה?
זאת אומרת, שלא
לומדים
תורה מתוך המסורת, מתוך ההורים וזה, עכשיו יש
לי... לא, כן מתוך ההורים.
לא?
כן מתוך ההורים. אבל, את לא מבינה. ההורים לא רואים שמה שהם אומרים, לא, הם לא רואים שמה שהבנים אומרים, זה נמצא אצלם. אבל הבנים רואים את זה. זה מובן?
לא, אבל כשיש ניקוד לכמה דורות, אז
יש. דובר על הכלל, כן? דובר על הכלל, כלל ישראל. כלל ישראל כן שואב מאבותיו. וזה, הרב ציודה היה אומר, מה זה הצדיקים הבכירים האלה שיכולים ללמד את התורה מחדש? אז הוא אומר, זה אבא שלי, כן? מתכוון הרב קוק. לכן הוא אומר, מבחיר צדיק היה, אומר זה בלשון יחיד. אבל באמת בתרגום כתוב מבחיר צדיק היה. היה צריך להגיד עוד צדיק אחד, הוא התכוון אליו. עצמו, אבל הוא היה ענב, אז הוא לא אמר. אבל אין זה כי, אומר הרב, אל תדאגו, אבל אין זה כי אם מעבר, זאת האופטימיות של מרכז הרב. תכף אנו צריכים לגשת אל האזרחה העדיונה של אורח חיים הנובע ממקורו הניסה מהרום מראשון, שיתביע בכוחות צורה איתנה, ממולה בגבורת קודש, יותר מכל מה שהתמימות הבינונית שאינה מוארה כל צורכה מאור הקודש הטהור יכולה ליתן. אין בינוניות, רק גדלות. מה? זה הנושא שלנו.
כל חיי העולם זה כל הזמן מעבר.
נכון, אבל אנחנו בסוף העולם. כי זו אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא משמע שלימות המשיח זה לא העולם הזה. הביטוי עולם הזה נאמר על תקופה שלפני הגאולה. מעניין. אין בין העולם הזה לימות המשיח. עמוד סמך ב', נא להפוך את הדף. האידאלים שבמקור ישראל.
לא, אז הכוונה של העולם הזה.
מה?
זאת אומרת, עכשיו זה לימות המשיח, והעולם הזה זה מה שהיה.
נכון, בוודאי. האידאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים הם את הרוח המוכן לקבלם ועוצם רם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור הענן, יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. קוראים לזה גוש אמונים. המקדש, אני לא צוחק, זאת אומרת, מדובר פה על חברה חדשה שהיא מכירה בקדושת התורה, בעליונות הקודש, יחד עם גבורת החיים, פשוט, ונטייה על האדמה. המקדש, הנבואה והמלכות, וכל תכסיסיהם, שולחים אלינו את קוים, את אורם הזרוע בארץ חיים. קרניים מידם לנו. כל זה קצת בעתיד, כן? אז כן, אבל זה כבר מזריח אלינו. גלי אורותיהם מקים על אפפינו, הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. הננו נקראים להיכון לקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאיתנו. זה מעניין מאוד. חסידי חב"ד קצת הבינו את זה, שהם אמרו שעכשיו צריך ללמד שבע מצוות וננוח לגויים. ואחת המלחמות הגדולות שיש לגלותיים נגד זה, שאומרים שאסור ללמד שבע מצוות וננוח לגויים בזמן הזה.
בגלל?
כי זה רק בזמן שידנו תקיפה וכל מיני קשקושים מהסוג הזה. כן? הם מפחדים פחד מוות שמה יהיה לנו תפקיד אוניברסלי.
למה יש לפחד מזה?
כי אז אתה אומר שמדינת ישראל וכל מה שקורה זה מאורעות אלוקיים, כי אז זה מקיים את היהודים של המשיח וזה. רק המשיח יגרום שאז זה יפוך כל העם מספר ברורה. בינתיים תישאר בגטו,
הרבי איך אתה יודע?
לא, אז הוא צריך. אתה יודע את המציאות. כן. אי אפשר ללמד מי שרוצה להרוג אותו. קודם כל, אל תהרוג. אחרי זה. אז אם...
אין פה מקום. אין מספיק מקום עם הלבית.
בא, אני אשתך לבית נפש החיים, לא יש.
המקדש, הננו נקראים להיכון לקראת האור הגדול הזה, לדעת מה אנו, מה תפקידנו, מה נשמתנו, בכל איתנותה דורשת מאיתנו. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות גדולה וגבורתה. להפוקה מדעת בעלי המוסר, שהיו מסבירים באדם כמשהו קטן. אתה קטן, אתה שמר קטן, כל השאלה קטן. וגם הרב דורש, נבודה. זה גם כתוב מעניין בספר עזרא. כתוב שהתפללו. בני ישראל התפללו כששבו מן הגולה. כתוב שם, ויקראו בשם השם הגדול. מעניין. מכאן שיש שם השם הגדול. אז כשחוזרים לארץ ישראל יש שם הגדול. אותה התפיסה בגדלות. וזה מה שנדרש בזמן הגאולה. זה נאמר, אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך. דווקא הרוחב מביא לפחד. הרוח הגדול והנעלי השוות לגדולי גדולות, הוא, רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה גבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גביעות מלאות דם בריא וחיי לצום, מארץ כביר. וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח באיתן עליונותה. הזורחת ועולה על האנושיות בכוח העז של ישראל, ההולך ומתבלט בחיינו והתפרצה מעטה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה לאדמתה ההיסטורית. לכן כל כך מפחדים שמא חס וחלילה עם ישראל יגיב. בתחילת המלחמה שני רבנים גדולים התקשרו לראש הממשלה ואמרו לו, אל תגיב.
הם לא רבנים גדולים.
טוב. הרב שך והרב עובדיה יוסף אמרו לו, אל תגיב. למה? זה חלק מהשיטה. כי הטענה שכל הזמן אומרים אותה בבני ברק, ממילא זה אמריקה שמחליטה את הכל. לכן זה לא משנה אם הרב שך יתמוך בליכוד או יתמוך במערך, כי בכל מקרה אם יצטרכו להחזיר שטחים אז זה לא משנה אם יהיה ליכוד או יהיה מערך, כי אמריקה תקמה. לכן זה חשוב מאוד, כן? להבליט את זה שאנחנו תלויים, כי אנחנו בגלות.
אין לנו עצמאות, יחי.
אין לנו עצמאות, זה כל השיטה הזאת. ולכן מלא לא צריך להגיד, הלל ביום עצמאות. ולכן מלא אפשר להיות בממשלה, כי זה בתוך הגלות. ומלא אפשר כמת אחת כסף.
אפשר.
זה הפרגמטיזם
החרדי. יש שיקולים כספיים.
הכרה דה פקטו במדינה. לא דה יורי כך.
מה זה אומר? הרבה שמה שבן אדם רוצה, זה מה שחשוב. ואז הוא רוצה את כל...
אני לא אמרתי את
כל הקורבנות
של התחנים
להגיד.
אני לא יודע אם זה קשור לרבנים. זה כן קשור לזה מסוימת, זה נכון.
תמיד הרבנים נתנו את
זה. כן, זה נכון.
הם יחיו.
זה גם מה.
לא התקשרת?
לא, כתבתי מכתב לדולים שאני. טוב. לא, כי הבן של הרב עובדיה יוסף אחר כתב מאמר שבו הוא הסביר שאסור להגיב כשנאמר אותי קום. כתבתי מכתב בין מטרה מגבורת החיים.
זה שווה.
עכשיו אומר הרב, ויחד עם זה זה יגרום למשבר. בין מטרה לגבורת החיים תלך הלוך ולמוד, חילה ימעט והיא תתנוון ותצעד אל הבלה הנכונה לפניה במורד. גבורת החיים העליונה מותרת בכלל בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכים שלנו, שבשביל כך אנו חיים קיימים נחיים ומצרים. זה ההבדל בין שעה חמישית לשעה שישית. כתוב בשעה חמישית של יום שישי אדם הראשון קם על רגליו. שישית קרא שמות. מה זה קרא שמות? נתן מטרה לכל דבר. זאת אומרת בין השעה החמישית לשעה השישית, האדם הראשון קם על רגליו, הוא לא יודע למה. שעה שלמה הוא לא יודע למה הוא קם על רגליו. שעה שישית הוא מתחיל לדעת. לכן גם, עשינו את החשבון לפי הגרם. שעה חמישית זה תפשין.
ארבע ושמונה? תשן.
אז זה זאת אומרת שעד תפשין נון, האדם הראשון קם על רגליו, ההופעה ההיסטורית, מדינת ישראל. שעה שישית הוא כבר מתחיל גם לדעת למה. אבל אז הוא לא ידע למה.
אתה מתחיל לשעה שישית?
מתפשין נון.
שנה שעברת.
כן, שנה שעברת. טוב, אנחנו נעבור ללמוד את...